יום שני, פרשת בשלח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם ברכת מזל טוב. מזל טוב לאלפי הלומדים שמסיים את מסכת שבס. אנחנו מדברים על דירשו בכולל, ולמאות המצטרפים שמתחילים היום בעזרת השם מסכת ראש השונה. אז יש כאן שיחה של הרב לוסטיגמן עם הרב הגאון רבי יואל ויסלובסקי, הוא ממנהלי תוכנית דף הכולל של דירשו. השאלה הראשונה שואל אותו הרב לוסטיגמן, שכל אחד שואל, לשם מה יש צורך בתוכנית שנקראת דף הכולל? הרעיון הוא שהוא לומד דף ליום רק בימים שיש בהם כולל, לא בימי שישי ושבת, לא בימי בין הזמנים. אז מה הבעיה שבכולל כולל ילמדו לפי סדר שיגבר ראש כולל? איזה נעש בלימוד דווקא בתוכנית אחת גדולה שכוללת עשרות ואולי מאות כוללים שונים? אז הרב לוסטיגמן עונה שהאדם הוא בעצם יצור חברותי שמנהל את עולמו הפנימי בחיבור בלתי נפרד עם סביבתו. כל אדם שואף להיות חלק מקבוצה, חלק מציבור. תחושה של השייכות הזאת חשובה מאוד לנפש בריאה של האדם. הרצון להיות פרט משמעותי בקהילה גדולה, אז נכון, נבי סמדרש, עיקר העולם שלהם הוא העולם הפנימי של האדם מול קונו. העיסוק שלהם בלימוד התורה, השקיעות שלהם בלימוד ותפילה, אבל הם לא יוצא דופן בכל מה שקשור לתכונה האנושית הזאת של הרצון, הרצון להרגיש תחושה של שייכות לקהילה ולקבוצה גדולה יותר. וגם הם זקוקים ושואפים להיות חלק מדבר גדול. לכן אומר הרב ויסלובסקי, יש חשיבות גדולה לדוכנית מסודרת של לימוד בקבוצה של אלפי אברכים. ההתמדה והעקביות של האברך הופכות חזקות יותר כשהוא יודע שהוא צועל לדרך ארוכה יחד עם קבוצה גדולה מאוד של אברכים מסייעת נשמע. זה נותן לו ערך מוסף חשוב מאוד, והוא לא סס לוותר על זה ולאבד את זה. זה בעצם משמש לו כמחייב, חייב חזק מאוד שמצמיד אותו לתוכנית, ולא נותן לו להסתרך מאחור ולאבד את הכל בגלל קצב איתי יותר. אז מדברים איתו פה על החוברת של אמר המקוימס, חוברת שנשלחת כל שבוע לכל אחד מהלומדים. זה פרויקט אדיר, למי שראה ומכיר, זה אמר המקוימס נכתבים על ידי הגאון הרב ציקנובסקי. מדובר בחוברת שבועית של 12 עמודים על 5 דפי גמורת. בעצם פרויקט לא פשוט, ושוב השאלה עד כמה זה תורם לאברכים. אז אומר הרב ויסלובסקי של אמר המקוימס, יש כמה וכמה תעולות. הראשונה זה עצם העניין של הסיוע והנגשה של הלימוד לאברכים. מאמר המקוימס מובא כל הרד הישיבתי. צריך לזכור שבמסגרת התוכניות מלמדות גם מסכתות שלא נחשבות לישיבתיות כל כך, אז לכן גם אין בהם רד ישיבתי לכאורה. אבל בכל זאת, יש הרי השקה ברורה ורחבה מאוד במסכתות הש"ס השונות, ותמיד, תמיד יש נושאים שמוכרים גם במסכתות אחרות. ואם לא, הרי זה כל הרעיון של לימוד דף הכולל, להרחיב אופקים. להגיע ללימוד עיוני של מסכתות חדשות בש"ס, מראשונים ואחרונים. עוד תועלת שיש לחוברות האלו שמופצות מדי שבוע ביום חמישי זה חיזוק. חיזוק בהדגשת העניין שמזכיר לאברך בתזכורת קבועה, תזכורת קבועה ותמידית שהוא חלק ממשהו ענק. חוברת של הלוגו, של דירשו, נותנת לו הרגשה כזאת שהוא לא סתם פותח גמור ולומד, אלא במעשה הזה הוא עושה מה שעושים במקביל עוד אלפי אלפי אברכים. ההרגשה הזאת היא שהוא חלק עם משהו ענק, יש לזה תרומה אדירה. לא רק שעוד אלפים לומדים את אותם מסכת, אלא לומדים גם אותם ראשונים, אותם אחרונים, מתלבטים באותם קושיות, צועדים באותו מסלול של לימוד, של לימוד עיוני, ויסודים מאוד בסייעתא דשמיא. הרב ויסלובסקי מציין בסוף הדברים שלו שהיום, היום מתחילים בעזרת השם את מסכת ראש השונה, המצטרפים יזכו לסיים את המסכת בצוותא חדא עם אלפי הלומדים. בסיומו של זמן חורף הנוכחי בראש חודש ניסן תשפ"א. אבל להצטרפות ולקבלת אמר המקוימס כל שבוע, אז אפשר לשלוח מייל לדואר DK והמספר של דירשו 02, כן DK זה דף כולל 02-560-9000 שטרודל ג'ימל לקבלקום. זה עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים. סיפור היומי. האם מותר לקרוא לבסמדרש על שם חיה טמאה? תשובה של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. הוא מספר שאז תלמיד חכם, שהיה פעיל באחת האגודות שעוסקות בקרב רחוקים, שבימי מלחמת עופרת יצוקה, הוא נסע לעיר אשקלון, לקרב, לחזק את רוחם של התושבים. פתאום, תוך כדי שהוא נוהג במכונית, לשני הזקה, טוב, היה כמובן בעלה גדולה, התלמיד חכם סטה במהירות לצד הכביש כדי לעצור ולצאת למרחב מוגן. תוך כדי הבעלה קפץ לכביש כלב, שכנראה גם הוא היה מבוהל, מתחת לגלגלי הרכב ונדרס. טוב, אותו תלמיד חכם יהיה לצאת מהרכב להסתתר, אחרי כמה דקות הוא חוזר למכונית, הוא רואה מרובה גדולה. היו בעלי הכלב שביקו את מותו, חיפשו את הנהג הדורס. התלמיד חכם ניגש אליהם, הביע את הצער הגדול, תנחומיו. הוא אמר, תאמינו לי, אני לא אשם. הפגיעה בכלב הייתה בלתי נמנעת, הוא פשוט נכנס מתחת לגלגלים. אני אשלם לכם את כל השווי שלו, ואני גם אפצר אתכם על עוגמת נפש. האנשים, הביילים, שהיו רחוקים מאוד משמירת תורה ומצוות, היו עמומים. די לו בדעתם לפגוש אדם חרדי כזה נחמד וחברמן. טוב, על הכסף הם ויתרו. ועד מראה התפתחה שיחה נעימה ביניהם. בסופה, הם קבעו להיפגש וללמוד תורה בבית המשפחה. טוב, זה לא המפגש חד פעמי. הוא המשיך להגיע למקום פעם בשבועיים. ובסוף שיעור תורה לציבור גדול שהצטופף בבית משפחת הכלב. טוב, האנשים הביאו שמחה גדולה שזכו להיכנס בשערי היהדות. אחרי כמה חודשים, בנו בני הבית שעדיין היו, רק בתחילת דרכם, בתשובה. היו בתחילת דרכם בתשובה, והם פנו לתלמיד חכם והודיעו לו שהחלטנו להפוך את המרתף הגדול שבבית למדרשה ליהדות, הביא לשם מרצים חשובים, ויקרבו את בני השכונה ליהדות. וכמובן נשמח שתגיע אלינו גם אתה, פעם בשבוע. למסור לנו דברי חוכמה. טוב, או שיב בחיוב, נו, זכות גדולה. ואז הגיעה ההודעה נוספת לבני הבית, שהחלטנו שהשם של המדרשה יהיה זיכרון איגור. מי זה איגור, הוא שואל? איגור זה הכלב, זה שהכל התחיל. הכל התחיל ממנו, הכלב האהוב שלנו, רוצים להנציח את זכרו בהקמת בית מדרש על שמו. ורק בדבר אחד, הסתפקו, רצו לשמוע את חוות דעתו של התלמיד חכם. נשמע איך נשמח אם כבוד הרב עזרנו להחליט, אם לחרוט שלט ההנצחה שהכלב מת בתאונת דרכים, או לציין שהוא נספה במלחמה. טוב, התלמיד חכם החליט לא להגיב בינתיים. הוא ניגש אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, שאל, האם מותר להסכים לדרישה של בני משפחה? לקרוא למקום על שם כלב, מלבד שהמשיכו ללמוד להתקרב, או שאולי, אולי זה דינן הקודש, שמקום תורה לתפילה יקרה על שם כלב. ענה על זה הרב הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שבעצם מצינו כבר בהרבה מקומות שחז"ל ציינו מעלות מסוימות בכלב, ציינו לשבח את המעשים שלו. למשל מספר בירושלמי במסכת תרומות, אדם שהזמין אותו רב חשוב, אדם הזמין איזה רב חשוב, הושיב אותו בראש השולחן ליד הכלב. אמר לו הרב, הבאת אותי פה לבזות אותי לעיני כולם, אתה מושיב אותי ליד כלב. אמר לו, לא, 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 הכלב הזה עשה איתי חסד עצום. בזמן שאני שבא אחד, נכנס לעיר, הוא ביקש לגזול את אשתי ממני. והכלב נשך את השבאי, ועל ידי זה אשתי נצלה, ולכן אני משלם לו את שכרו, מכבד אותו כבוד גדול. עוד עם המובא בשביל ירושלים שם, על אחד שמייסי ברואים חלבו חלב מהפרה, כשהם יצאו לרגע, בא נחש וטעם מהחלב ונתן הרס. טוב, הרואים לא ידעו מזה, חזרו, רצו לשתות מהחלב, ועד הכלב התחיל לדבר כל מיני צורות, הוא רצה לרמז להם, לא לשתות. לא הבינו את הרמזים, והלכו להתכונן ככה, כבר היו מכונים ממש רגע לפני השתייה. מה הכלב עשה? קפץ, שתה בעצמו מהחלב, וכעבור מספר רגעים הוא מת. התברר שהכלב היה מוכן לשתות את הארז ולמסור את נפשו, ולבד שהבעלים שלו לא ימות. המערשו בסנהדרין כותב, שאלה מה זה כלב, מה פירוש של השם שלו? כולי לב, שהוא נאמן לאדוניו. מצאנו עוד מעלה, אומר הרב זילברשטיין, בכלב, וזה שלא נבח במצרים, כמו שכתוב בפרשה, שקראנו לפני, ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשוינן. ולכן אמרה תורה בטרייפו, לכלב תשליחו נייסה. אז לכן נראה, אומר הרב זילברשטיין, למה יישא, שאם רצון המשפחה להתקרב ליהדות, לא כל כך נורא, אם יקראו למדרשה על שם הכלב, במנת להמשיך ולהשיב את לב בני המקום לצום הסתתם, לבלתי ידח ממנו נדח, ולהגדיל תורה מלאט. ואנחנו משכים רבותיי עם הסיפור היומי. סיפור מפים, סיפור מיוחד מאוד, נשמע בימים האלו. על ידי הרב משה פימה, הוא השליח הנאמן בעיר פינסק בלרוס, אחד מהתלמידים שלו לשעבר, נער בשם אלכסנדר, הוא גילה את תור היהדות במוסדות הנפלאים של קרלין סטולין בבלרוס, עבר אחרי זה ארצות הברית, נכנס ללמוד ישיבה קדושה של אייקוד. אחד הימים, אלכסנדר מודיע לאמא שלו, שגר בבלרוס עדיין, חוזר הביתה לביקור, אבל שתדע שהוא שומר כשרות ולא יכול לאכול אלא רק מה שעומד, הקיטרונים ההלכתיים של הכשרות, שאותם היא תוכל לקבל מהשליח, רב מוישה פימה. טוב, היא מתקשרת לרב מוישה פימה, מבקשת הדרכה, אני יודע הכשרות. רב פימה באדיבות מסביר לה את הכל, שדבר ראשון צריך לקנות אוף, שנשחט כדין, צריך להשתמש רק בכלים תמולים, וככה את כל ההלכות. האמא הייתה אמא מסורה מאוד, היא רצתה מאוד להנימה לבן שלה את הביקור, השליטה שהיא תעשה הכל על מנת להגיש לבן שלה אוף כשר וטעים. בשביל זה היא יצאה לנסיעה ארוכה של 16 שעות מרכבת, כן? 16 שעות. מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, צד אחד, נסעה ברכבת למוסקבה, שם היא קנתה אוף כשר, וחזור עוד 16 שעות. היא מתחילה להתכונן לביקור הנכסף אחרי שהבן מגיע. אמא שלו מתרגשת, קרה משהו מוזר. מה קרה? שבת קודש בבוקר, הבן יוצא לאיזה דירה, ששם מתאספים יהודים קשישים לתפילת שבת. האמא מאוד רצה להפתיע אותו במאכל טעים, משובח, לכבוד היום הגדול של היהודים, שבת קודש. לא עליו בכלל מושג מה זה. טוב, ניגשת למקפיא, מוציאה את העוף, ומבשלת אותו. ומבשלת אותו לכבוד שבת קודש, בשבת בבוקר, השם הרחם. הבן חוזר מהתפילה, האמא ממהרת לכבוד הסיר, להגיש את העוף הטעים. הבן חוזר מהתפילה, והיא אומרת לו, הוא אומר לה בפנים חמוצות, אני לא יכול לאכול מעוף. ומה יש שבת? בשעת אותו בעצם יום השבת, הוא אומר לה ככה בשקט. זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל. היא מתחילה לצעוק עליו, זה יהדות, אני מנתק את כל קשר איתך ועם היהדות שאתה מייצג. נסיעה של 32 שעות, בשביל הכשרות של הבן שלה, הוא בסוף לא יכול לאכול את זה. אז זה לא בשבילה. היא רצתה מיד להתקשר לרפימה לוודא שהבן שלה צודק, שאין פה שום טעות, אבל הוא אמר לה, אין מה להתקשר, הוא לא עונה לטלפונים. בשבת. בקושי הצליחה להתאפק עד מוצאי שבת. מוצאי שבת מספר הרמוני ששעתיים אחרי שבת, הטלפון מצלצל. והקו הייתה האמא, מסרט מאוד, בקושי הצלחתי להבין על מה המאומה. בסוף כשהבנתי את הסיפור, אני מסתכל בשעון, אני ראיתי שכבר עובר משהו בכדי יעשו. אמרתי לה, אמא יקרה, תגידי לאלכסנדר, שעכשיו הוא יכול לאכול את העוף. אדרבה, עושה מצווה גדולה לכבוד מלווה מלכה. כמו שמצאנו בחזל, שחטו עגל משובח, לכבוד הסעודה הזאת. והרב פימה מפתיר את הסיפור המביל הזה, ומתאים שחשוב לדעת שבימינו, אם יש סיפורים כאלה של מסירות נפש ליהדות, ומעשים שנתקלים בהם בכל יום במסגרת הפעילות הברוכה על אדמת הקודש, מה עמדה הרסה של חסידות קרלין סטונים בתחילת יסודה, ועד היום הזה מבחקים בה מעיינת של אותה חסידות. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם עוד דברים נפלאים, תימח מגיליון לקראת שבת, שייצא בזוהב השם לקראת סוף שבוע. ביטור הדדי, ביום החתונה, זה דברים שמספרת הרבנית קניבסקי, ביום החתונה אומר סבא שלי, הגאון הצדיק, לקלה שלו, סבא שלי הגאון הצדיק רבי אריה לוין, לקלה שלו, מקובל שהחתן מביא לקלה מתנה ביום הכלולות, אבל אני, כיוון שאין לי כסף להביא לך מתנה, החלטתי שהמתנה שלי תהיה ויתור לכל החיים. ספר את הסיפור. וגם על העץ הבודד, ורבי זלמן מלצר, בחצר שלו היו שני אילנות נושא פרי מדי שנה, חודש ניסן, היו באים רבנים לברך שם ברכת האילנות, כן? כי יש דעה שצריך שתיים. תוך כדי שהם באים, הבחינו מרבי זלמן, עצמו שהוא לא מברך איתם, וכלו ברור שהוא הולך לאיזה אילן בודד, שעומד בחצר בית של אישה אחת, ורק שם הוא מברך, שאלו אותו למה? למה אתה לא מברך כאן? פה זה ברכה מודרת יותר. אז הוא אמר להם, האישה הזאת אמרה לי פעם, שמטפחת את האילן, שבחצר במשך כל ימות השנה, כדי שאני אבוא ומברך עליו בחודש ניסן, איך אני יכול שלא להתחשב בה, ולברך במקום זה בבית שלי? אז זה חלק, תוך מאמר שיפורסם בזו בשם בלקרס שבת. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היומי, גמור שלנו פסוח עם דף סמכי, מדברת על כת עצלנית, המאור בשמש, בחומש במדבור, בית תורה מרפידים, לבוא למדבר סינה, הוא אומר שהיצרור, כשמטה את האדם מדרך הטוב חלילה, בתחילה הוא שם לו בלב עצלות, אם הוא לא מתגבר על העצלות בכל כך להיות זריז. אז בתוך שהוא מתצא לעמוד הבוקר לעבודת בורו, הוא בא לידי ביטול תורה, בתוך שהוא לא עוסק בתורה, בא לידי תאוות רעות חלילה, ולכן העיקר זה להתגבר על היצר, צריך לעשות כל מגמתו ולראות שיבוא לידי מידת זריזות. ובתוך כך הוא מזדרז לעסוק בתורה, והתורה מלמדת אותו להיזהר מדברים רעים אחרים גם. הרב טורק מספר שהוא שמע מהמשגיח, הגאון הצדיק רב דון סגל, מה זה נפלא, תודה לחופץ חיים, שמע זה מהאדם שהיה נוכח במחיצתו באותה שעה, ויד זקנותו של החופץ חיים, הרחון פעם על הגמור שלו, בכלל בסמבר, שהיה ניכר, הפניו שהוא תרוד בדבר תורה, פתאום שמע אותו ומלמל לעצמו, רושה, גם את זה אתה רוצה למנוע ממני? וקם ככה בזריזות לכיוון הארון, כך ספר מסוים שהוא היה צריך ללימוד שלו וחזר למקום. רבי דון הוסיף על זה הרגש נפלא שמכאן נוכל ללמוד כמה מנסה היצר להכשיל את האדם בכל דרך, בכל אופן שעומד לרשותו. הרי החופץ חיים היה מורד הכול לתלמודי. גם אם בסוף לא היה מתגבר לקום לקחת את הספר מהארון, זאת אומרת שם מסתדר גם בלי זה, על סמך הזיכרון האישי, אלא מה? היה חסר לו קצת מעט בהירות בזה שהוא לא רואה את הדברים הכתובים. בכל זאת הוא מתאמץ ועשה את מה שעשה. ספר גם על הגאון למספחן זוזפן. רבה של ירושלים, הגיע לגבורות, כבר היה בין גדולי מורי הדור, קרבניתי היהדות שהחרדית בארץ הקודש. הנח לרגע, ואמר, אוי, כבר עברו 80 שנה, ואני עוד יודע ללמוד. אבל מה? כעבור רגע כמאמרו יתשת, לבש כוחות מחודשים ואמר, נו, אפשר להתחיל ללמוד מעכשיו. ולסיום רבותיי, חזקות ימית, מעלת הקודש כעסוי, הרב קודש רב משה יהודה לב מססוב אומר, אם תכבוש את הכעס מלכעוס, אלא תשמע חרפתך ותשתוק, תשווה יותר מאלף תעניות. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכנויות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלע.